שלום וברכה, אנחנו בפרשת חיי שרה. אז קודם כל, אתה יודע, יש יהודים ששואלים איך, למה פרשת חיי שרה נקראת חיי שרה, הרי שרה מתה שם. אז לא צריך להגיד את זה, וכבר ידוע לכולנו שאין שמות לפרשות. פרשת חיי שרה לא נקראת חיי שרה. מכנים אותה חיי שרה על שם שזה המילה הראשונה של הפרשה או משהו כזה. אין שמות לפרשות, ולא רק שאין שמות לפרשות, אלא אין חלוקה לפרשות היא חלוקה טכנית. חלוקה פרקטית שנועדה כדי לחלק את התורה לשבתות השנה, ושזה יהיה גודל סביר כל שבת, פחות או יותר וכו'. ובכל אופן, זה מעניין איך שזה, אנשים קשה להם לתפוס, כן, אבל למה קוראים לזה חיי שרה? לא קוראים לזה חיי שרה. אין שם לפרשה, כמו שאין שם לפרק אלו מציאז. הפרק השני שמסכת אלו מציאז, מתחיל בבינים אלו מציאז שלו, כן? כשהייתי ילד ולמדתי פרק הזו, והגמרא אומרת שיש גרסה של... אז היה לי קשה, איך הפרק היה נקרא, אם המשנה הייתה מתחילה הכסף, קונה את הזהב, אז לא היה פרק הזו, היה פרק הכסף. וככה זה בירושלמי. כן. בכל אופן, השאלה שנשאלת, בעוד שפרשס לך לכו וויירו הם סיפורים על אברום, כמעט כל שלב הוא סיפור גדול ומשמעותי על ההנהגה של אברהם, בתחומים שונים, באופנים שונים. פרשס חיי שרה מתכנסת לתוך המשפחה, ויש פה סיפור משפחתי. סיפור משפחתי, זאת אומרת, פטירת שרה, כן, שזה אירוע משפחתי דרמטי. אחר כך יש את השידוך של יצחוק, ואחר כך את אחרית ימי אברהם עם הנישואים לקטורה ועד פטירת אברהם וקבורתו. זה בעצם התוכן של הפרשות האלה. אולי צריך להוסיף גם את ההתרבות של בני ישמעאל. יש פה משהו שצריך לשים אליו לב, כי אצל יעקב אבינו כל הסיפורים הם סיפורי משפחה. אצל אברהם אבינו זה מאוד מעניין, כי לאברהם אבינו התורה מספרת את הסיפור על אברהם אבינו, הוא הסיפור על הגדלות שלו, זה עיקר הסיפור, על הרעיון, על האמונה של אברהם אבינו והאופן שבו היא נוהגת, כאילו איך אפשר לפרוט מתוך יסודות, מתוך התפיסה של אברהם את ההנהגה הנכונה, מי אכלוס הסורחין ועקדת יצחק ומלחמה על לוט וכן הלאה, ואילו יעקב אבינו כמעט אין סיפורים מהסוג הזה בתורה, אלא הסיפורים כולם זה איך יעקב אבינו נאבק כדי לקיים, כדי לבנות את המשפחה שלו וכדי לקיים את המשפחה שלו. אבל כבר באברהם אבינו מתחיל הדבר הזה שיש סיפור, הסיפור הוא, זה דבר שצריך לתפוס אותו, הסיפור של התורה הוא בגדול הסיפור של היחס של הברית ולקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וההתנהלות של עם ישראל, של המשפחה הזו, של משפחת אברהם, של בית אברהם, הוא העניין האלוקי. הוא העניין האלוקי, פה זה קורה, ובו יש, זה, אלה בעצם השלבים, התורה מספרת איך הקודש ברוך הוא ממציא, לא במובן של המצאה, מסדר את השידוך, למה נצרך הסימן הזה שעבד אברהם עושה, ככה זה בנוי, שהוא מתפלל להשם, אפשר היה לשלוח לו, לטיל עליו עוד כמה שעות עבודה, והוא היה מברר, ומגיע לכתובת הנכונה. אני חושב שהרעיון להגיד, שתשאלים מי באמת השטחן של יצחק ורבקה, קודש ברוך. פנו אליו, והוא עשה את השידוך הזה, הוא ארגן אותו, הוא עשה את זה בצורה המסיימת הזו.
לא באמת, מה? הסיפור הזה באמת לא כל כך ברור, מה זאת אומרת, יצחק לא יכול לחפש בעצמו, כאילו, האדם אמור לחפש בעצמו.
שנייה, אתה שואל שאלה אחרת. למה עבד אברהם הולך להשיג את השידוך ליצחק? יצחק לא עושה כלום. זה כלל גדול. יצחק לא עושה שום דבר. כל הדברים שיעקב אבינו עובד עליהם קשה, יצחק מקבל אותם עם המילה על מגש של כסף, עם מילה מתאימה, אז תקרא את המגש של כסף. כן? שניהם היו צריכים להיבחר, כן, לשניהם היה אח והיה שאלה מי הנבחר. ישמעאל, יצחק נולד לתוך הבחירה. לפני שהוא נולד, הקודש ברוך הוא בא ואומר, את בריתי הקים את יצחק. לא ישמעאל. ואילו יעקב היה צריך, בבטן שרה עם אחיו, הוא נאבק עם אחיו בבטן, אחר כך הוא קנה את הבכורה וגנב את הברכות, זה סיפור שלם. שניהם היו באיום אח שלהם איים עליהם. איך זה קורה אצל יצחק? שרה אומרת לאברהם, אברהם עדיין התלבט, אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר לאברהם, גרש האמה הזאת. מה יעקב אבינו עושה כדי להתמודד עם הסכנה? כן, דורון תפילה ומלחמה, והוא צריך לברוח, וסיפור שלם. שניהם צריכים אישה. כן, איך יצחק אבינו מקבל אישה? זה מאוד מאוד יפה, כי יש מסורת כזו, מנהג כזה, שהחתן יוצא לקראת קלה. והרי יצחק אבינו לא עושה כלום. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואז בדיוק רבקה מגיעה.
אני לא
חכיתי
לך, באתי
פה בשביל
לסבוח סתם במקרה
הגעת, שמה. השגחה היא לילה, בסדר, זה יצחק אבינו, זו מידתו של יצחק. יעקב אבינו עבד 14 שנה בשתי בנותיו, ושתי בנותיו של לבן, גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי ביום החלני חורב, חורב וקרח בלילה, כן, עבודת פרך. קשה מאוד, 14 שנה, זה לא פשוט בכלל. הרעיון הגדול הוא שיצחק משקף, דבר שהוא לא קיים במציאות, משקף מציאות אידאית של אדם.
יצחק ממשיך את המסורת של לחפור
וכאלה,
ויעקב הוא
רועה
צאן, הוא נבד.
זה נכון שיעקב אבינו הוא איש של גלות. אתה צודק, יצחק אבינו הוא אדם שהתפקיד שהוטל עליו זה לשמור על עם ישראל. לשמור כאילו, זאת אומרת, לשמור על מה שהוא קיבל ולא לצאת החוצה. הבארות שהוא חפר זה הבארות של אבא שלו, יש בסוף שלוש בארות שהוא כן חפר. המשמעות של זה באמת שהסיפור היהודי הוא סיפור שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. בשביל להמחיש, אז החגים של התורה הם מכוונים כנגד יצחק. פסח זה מאוד מאוד בולט. מה קורה בפסח? אחד הדברים המעניינים, אנחנו מספרים ביציאת מצרים בליל הסדר, בסדר שסידרו לנו חכמים, שהוא הגדה של פסח, ושם אנחנו לא מזכירים את משה רבינו. זה מדהים. לא נראה לי שמישהו מאיתנו היה מספר את הסיפור שניצאת מצרים בלי להזכיר את משה רבינו, זה לא יכול לקרוא לאף אחד. זה קרה להם, לא קרה להם, הם החליטו שזה הסדר הנכון. כי אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הקדוש ברוך הוא בעצמו מגיע, וזה...
אני מספר כל שנה, אני מזכיר משה רבינו.
מה?
אני מספר כל שנה, לא
כתוב,
אני מזכיר
את זה
עליהם 100 פעמים
בערב.
אה, אתה,
זה בסדר.
בוא, תניה.
ברוך, תניה, ונראה לך, נמשה הכל. אבל 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 כשיצאו ישראל לגלות, זה בעצם התקופה שמשקפת את יעקב, אז יש לנו את פורים. פורים, יש סדר שכתבי הקודש כותבים איך מספרים בתניה של פורים, ושם הקודש ברוך הוא לא נזכר.
הרב, יצחק במניעת כלל ישראל, הוא יעקב אבינו הוא בעצם נולדו לו 12 שבטים, הוא ממש ממשיך. הרב אבינו הוא הקדוש, הוא בחר להיות עבד השם. יצחק, הוא נמצא באמצע, הוא נמצא
במעבר
בין אברהם ליעקב.
הוא חוליה אמצעית, אני חושב שהמשמעות של יצחק זה הגרעיניות של הדברים.
אבל מה הוא עושה? הוא אפילו לא קורא בשם השם.
אני חושב שהעבודה שהוא...
תראה,
אתה שואל אותי, האם אני יכול להגיד לך, אנחנו אנשים מאוד אינדיבידואליים ומאוד עסוקים בשאלה, אשתי אומרת תמיד שנגמר חומש בראשית והתחיל חומש שמות, היא מצטערת מאוד, כי חומש בראשית הרבה יותר מעניין. והסיבה לזה היא פשוטה, כי חומש בראשית עסוק באנשים פרטיים, שבנו אומה. ואילו חומש שמות עסוק כבר בעם. ואנחנו נוטים להתייחס לעובדה שאנחנו יהודים, ולסיפור היהודי שלנו כמובן מאליו, והחיים, חלק מאוד משמעותי, בצדק, זה החיים הפרטיים שלנו, כל אחד והאתגרים שמוטלים עליו, והשלמויות. ואנחנו בוחנים...
לא, אבל מה השינוי?
שנייה. אנחנו בוחנים את הסיפור של האבות דרך זה. הסיפור, ואנחנו מזדהים עם יעקב מאוד חזק, כי חלק מהאתגרים הגדולים שמוטלים עלינו זה לשמור ולבנות את החיים הפרטיים שלנו, את המשפחה, פרנסה, חינוך ילדים וכו', וגם יעקב היה עסוק בתפקיד הזה, ואילו, ואברהם גם קרוב אלינו, בגלל שאברהם משקף את ההליכה בדרך של אמונה באופן שלם. אם יצחק כבן אדם, מה היו השלמיות שלה, אני לא יודע לענות לך, אני מבין, אני מבין.
התורה לא מספרת.
הבנתי.
התורה כמעט מספרת עליו, מה הוא עושה?
אז אני אומר, התורה משקף, מספרת על יצחק, וזה מאוד מאוד בולט. יצחק הוא האדם שהתפקיד שלו הוא לא להפריע. וזה מאוד מאוד, הרבה יותר קשה. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, את ההקבלה של דיני עם ישראל, אז אברהם אבינו משקף את התקופה של, של ההיווצרות של העם, נקרא לזה מאברהם ועד נגיד, עד הכניסה לארץ, או עד אפילו הייתי אומר הקמת מלכות דוד, זה התהליך של הבניין. ימי הבית הראשון משקפים את יצחק, ומשם והלאה אנחנו עומדים כנגד יעקב. ואם אתה שואל, עם ישראל עשה את שני התפקיד הראשון והשלישי, עשה אותו בהצלחה גדולה, את התפקיד האמצעי הוא עשה אותו דפוק.
אבל למה הוא יכול
להפריע? ללמד לך שזה הרבה יותר קשה.
איפה הוא יכול להפריע?
לא, זה יכול לצאת,
אנחנו נראה.
הוא לא נכון. לא, הוא צריך לחיות, זה על אנושי. אתה שואל אותי באמת, החיים של יצחק אבינו הם על אנושי.
לחיות מה?
לקבל את החיים מבחוץ, בלי לגוע בהם.
מה זה לגוע? יש משהו שהוא יכול לגעת?
כן? לא הבנתי. אתה שואל אותי אם אני מוכן לחיות ככה? אני לא מוכן לחיות ככה.
מה?
שיבחרו לי את אשתי, ושיחליטו לעקוד אותי, אפילו להקדת יצחק הוא לא החליט. הוא לא הלך עקדה, לא נכון? לקחו אותו לעקדה. זה לא נכון. לקחו אותו לעקדה. לא יודע. אני לא יודע איך, אתה שואל אותי איך זה עובד? איך זה עובד? עד כדי כך זה עובד שאני אפילו לא יודע במפורש למה הוא עשה את זה. בהלכה פשוטה היה אסור לעשות את זה.
לא, אבל גם הבן שלי...
הלכה פשוטה, אם בא נביא ואומר, אם בא נביא ואומר לך לעשות, להקריב קורבן אדם או להיות חלק מקורבן אדם, אתה צריך להתנגד. אין דין...
הוא הבין שאתו משהו שהוא יותר...
התשובה היא שיצחק אבינו הוא אדם שלוקחים אותו.
אני יכול להציע למה... אז מה הגדולה בזה? הוא אדם פסיבי.
לא...
אני
לא מסכים. אני לא מכיר אף אדם כזה.
כן?
אני לא מכיר אף אדם כזה. אם תכיר אדם כזה באופן... אני לא מכיר אף אדם כזה. לא נכון. הכל יחסי בחיים. באופן יחסי אתה מדבר על אנשים. אתה מכיר אדם שמישהו חיתן אותו? שטויות האלה, לא, זה בעולם שבו עושים את זה בגיל צעיר, גם אותך שכחו לי שביקטני. אבל אדם מבוגר שמחתנים אותו, אין דבר כזה. זה לא יכול לקרות.
לא, אבל מה הגדלות בזה? זה שהיה פה איזה בן של...
זה לא בן של. לא. לא, זה לא, זה לא חסר משמעות, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא, הוא עשה, זה לעמוד, לקבל את ה... זה להמשיך את הרגור בארץ הזאת, אל תרדה מצרימה. אני חושב, זה לא עשו בלבד, אלא באמת התפקיד הזה, בחיית הספקלריה ההיסטורית, עם ישראל נכשל בו. עם ישראל למד בגלות באופן מרשים. באופן מרשים. עם ישראל למד בגלות באופן מרשים. אני מסתכל על 2,000 שנות גלות, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא יאומן. לא יאומן כי יסופר. מה אם רבים לא יוכלו לך ביססואב, או נאורס לא ישתפו, לא ייתכן, לא יאומן שעמדנו בזה. בגדול, למדנו, אפשר תמיד להגיד ביקורת, אבל למדנו בגדול בצורה מאוד יפה, עד היום הזה.
יכול להיות שהסיבה שזה יותר קשה בגלל שזה אפור, הרבה יותר אפור? אפור, כן. כי אין לזה
הגדרות יותר קשה. גם זה, אבל בעיקר זה קשה, אני חושב שהרעיון, שוב, הרעיון הזה, הוא בשלמותו אתה צודק שהעם ישראל לא עמד במקום הזה, זה לא קיים. זה לא קיים, אין כזאת תופעה, זה ציור, הציור של יצחק קיים רק בשביל להיות כך. באופן כללי, התפקיד העיקרי שהוטל על עם ישראל בימי הבית הראשון, הוא לקיים את מה שהם קיבלו. לקיים את מה שהם קיבלו. לקיים זה פסיבי. לקיים זה פסיבי. לקיים זה אומר, אין לך, אתה לא נמצא בתנופה של יצירה חדשה.
אתה יוצר כל הזמן. יותר עשיר, יותר איזה...
אני חושב ככה, אני חושב שיעקב אבינו משקף, וזה דבר ברור, יעקב אבינו, מי שקורא את סיפור תולדות יעקב, חייב להתרשם, מדובר על סיפור של גלות. יעקב אבינו איש של גלות, חז"ל אומרים שרבי היה הולך לפגוש את אנטינוס, אני מבקש לא להפריע. אני מבקש לא להפריע. חז"ל אומרים שרבי היה לומד, הולך לפגוש את אנטוניניוס, היה לומד פרשס וישלח. אני מבטיח לך שכשדוד המלך שלח את יואב לכבוש את אדום, ושהוא יקע שם 12,000, הוא לא למד את פרשס וישלח. הוא למד אולי את פרשס טולדויס, את השתחוו לכו בני אמך. ולמה זה? כי באמת יעקב אבינו הוא איש של גלות. ואם אתה מסתכל על הנבואה הראשונה שיעקב אבינו מקבל, זה לך, ואני אחזיר אותך חזרה. דרך אגב, צריך לדעת את זה, שאנחנו חיים, אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו לא יכולים לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה. התפקיד שלנו הוא לפעול ולעשות, כשאנחנו פועלים, יש לנו תקווה שהקדוש ברוך הוא יאיר את מעשינו והשכינה תשרה בתוכנו. ככה זה היה בחנוכה, ככה זה היה בפורים, ככה זה היה חז"ל אומרים את זה מאוד חזק על הפסוק, ואף גם זה מסביר יסם ארץ אביהם, לא המאסתי ולא הגאלתי, ולך לא יסם לא אפילו בריסית, וחזר אומרים, מה זה לא המאסתי, שהעמדתי להם את מרדכי ואסתר, או שהעמדתי להם את של בית חשמונאי. כשאתה שואל, שמרדכי מדבר, הוא שולח את אסתר המלכה לדבר עם המלך אחשוורוש, הוא היה יכול, אם היה, תחשבו שהיה אומר לה, תקשיבי, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאת צריכה ללכת. אנחנו מבינים שזה הסיפור אחר לגמרי, אבל אין לו נבואה, הוא בעצם פועל לבד. הוא לא סבורה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אז חז"ל שואלים, איפה הקדוש ברוך הוא היה? הקדוש ברוך הוא הבטיח, לא המאסתי ולא הגאלתי, ואני אהיה שם. אומר הקדוש ברוך הוא, שהעמדתי להם את מרדכי ואסתר. זה שהיו מרדכי ואסתר שם, זה עצמו הגילוי שכינה.
מרדכי
ואסתר
זה
ההנהגה
של
יצחק? כן, של יעקב. מוטל עליהם לקחת אחריות ולפעול.
מי מרדכי ואסתר עד היום? מישהו עוד לקחת אחריות?
כן, חשמונאים. החשמונאים?
החשמונאים,
רבי עקיבא, החזוניש, כל אחד במקום שלו, בהתאם לתנאים שלו, אתה לא יכול להעתיק מתקופה לתקופה. כל אחד במקום שלו, כל אחד במקום שלו, כל אחד, אתה שואל איפה התנאים, האם אדם יכול, אולי כן היה צריך לעשות יותר אולי, אולי צריך לעשות פחות, לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, מי פנה, חז"ל, רבי עקיבא לא פנה לעם ישראל כולו, הכל יחסי גם, לפי התקופה, לפי ה... עד היום הזה הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה דברים. צריך להעריך איפה אתה נמצא ומה נכון. באופן כללי ההיסטוריה מלמדת שכשעם ישראל עשה דברים זה הצליח וצריך לעשות אותם. כן, אני חושב שזה
עוד לא
שואל אותי, אתה שואל אותי אם אני חושב, יש לי...
בסדר,
בסדר. כן, אבל זה...
אני חייב לשאול על זה. לפעמים יש פעולות של אדם, יש הרבה פעמים של פעולות שהן מעבר, שהן מסירות נפש. יש דברים קטנים. לא, מה רב מתכוון?
הם לא פחות חשובים...
יכול להיות שבן אדם עובר את החיים שלו בלי לעשות משהו גדול, אז הוא נחשב בתפקיד?
ברור לגמרי שיש אנשים שהוטל עליהם תפקיד ציבורי, ואם לא יעשו אותו, זה יהיה פספוס. אני כן חושב ש...
אתה להעריך שזה אחד
ממאה עמד בו,
נכון?
אני לא יודע, אין לי תשובה לשאלה. כמה אנשים הוטל עליהם תפקיד ציבורי והם לא עשו אותו, אין לי דרך לדעת. אין לי דרך לדעת ואני לא יודע לענות לך. אני כן יכול להגיד לך... אני כן... בסדר, אני... השוואה הזאת... אתה יודע שפעם התקשר אליי יהודי אחד בקשר לסיפור שסיפרתי. סיפרתי על אדם שבא אליי והתייצתי בזה עניין של חיזוק, איך לעשות את זה וכו'. כן, מעשה בודד. אז הוא רוצה לספר את הסיפור בציבור. ושאל אותי, מאז הוא בטח המשיך להתחזק הלאה ולדקדק בקלה כחמורה וכו'. אז אמרתי לו שאני לא יודע, אני לא יודעת איתו מאז. לא יודע, אז הוא אמר לי, אבל הסבורה אומרת שכן. אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיד את זה. הוא אומר לי, אתה מסכים עם הסברה הזאת? כן, אחר כך הוא אמר שאני סיפרתי. אמרתי לו, אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא יודע, אדם היה, שאלת השאלה הזאת, עניתי לו ככה, זה מה שהיה שם. אתה שואל אותי, אז הוא דן בשאלה אם להתחיל לשמור שבת ואיך להתחיל לשמור שבת. האם סביר להניח שמאז הוא גם קובע איתי עם הצוירות?
אני אגיד הרב, מה נראה
לי
שזה
פעם
מישהו כזה סבירות? בגלל שבסופו של דבר...
המילה סבירות מזכירה לי דברים לא פחות נעימים, אבל...
למה יש בזה הרבה יותר... הרבה יותר מקום לחשוב שאפשר להעריך את זה, בגלל שבאמת יש המון צוותים שבאמת יכולה לתמור, והפעולה היא מעבר ל...
אני מסכים איתך שלפעמים צריך ראש גדול בשביל לפעול ציבורית, ואדם קשה לו לחשוב על זה וכן הלאה, אני לא מתווכח איתך. אני רק אגיד לך דבר אחד חשוב, אני מכיר כמה מקרים של אנשים שפעלו ציבורית, אפילו פעלו ציבורית טוב וגדול, וזה היה לא נכון, לא בגלל שהם פעלו פעולות לא נכונות, אלא כי הם הזניחו את המשפחה שלהם. הם הזניחו את המשפחה שלהם. וחובתו הראשונה של אדם היא לדאוג לעצמו ולמשפחתו. צריך לזכור את זה גם.
יעקב
דאג לעם ישראל.
בשביל מי הפך לקטן? מה? בשביל
הוא לא עשה את החשבון השברה שלו.
שמעריך את הממון.
לא, לא, לא. המשמעות של זה, כי הממון יש, המשמעות של זה היא לא ככה. יעקב אבינו לא חזר הפקים תאים בחשבון המשפחה שלו. לא, לא. לא יודע, בסוף הוא נשאר בסכנה. באו אליו, הוא נשאר לבדו. אני גם לא, המשמעות שגולה חזר הפקים תאים, זה חזר בשביל להביא למשפחה. לא יודע, אחד הדברים החשובים מאוד שאברהם אבינו מלמד אותנו, אברהם ויצחק, באופן כללי, הספר בראשית מלמד אותנו, זה המרכזיות העצומה של המשפחה והחיים של בן אדם. זה מאוד 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 משמעותי. זה, באמת, זה, חברש בראשית מציג את זה מאוד חזק. אני לא אומר...
עכשיו את
העניין
של הפסח, לא?
גם מקום הפסח אתה רואה את זה, אתה צודק, אפשר להביא את זה גם אישה. אני לא מתווכח איתך, אפשר גם בקורבן פסח ללמוד את זה, ויקחו להם איש סלע בית אבות סלע בית. אבל אני חושב שרואים את זה, אברהם אבינו הולך להילחם עבור אחיין שלו. בדיעבד, בדרך הזאת הוא כבש את ארץ ישראל, והוא סימן לדורות הבאים שארץ ישראל שלהם. אבל ודאי שלא זה המשמעות של האירוע. הוא מבחינתו הולך להילחם ולסכן את חייו בשביל להציל אחיין שלו. מאוד משמעותי. וגם סתם, כן, פרשת חיי שרה כולה, משקפת את אברהם, וגם את יצחק, כן, בתוך המשפחה. איך נבנית המשפחה, איך נבנים הנישואים של האבות, וכן הלאה. זה נקודה מאוד, מאוד מאוד חשובה ומאוד משמעותית. כן, אולי אני אוסיף באמת ש הדבר הזה, הנושא של משפחה, זה אחד הדברים המעניינים, כאילו, אנחנו, בשביל להמחיש, נציג את זה ככה. התורה בנויה על הרעיון של משפחה. אמרת קודם, הזכרת קודם נכון, קורבן פסח משקף את זה, שהמקום שבו עם ישראל נהיה יהודי, וכל שנה מחדש חוזרים על האירוע של ההתייהדות הזו, הגמרא אומרת שיש רב ברוך ויזקר מביא תמיד, הגמרא בפסוחים אומרת, זה מכילתא, שהיה אב המינה כזו שגוי שהתגייר בסיוון או בתמוז, יביא קורבן פסח בסיוון או בתמוז. אתה יודע מה רבו יוקי איזה חורץ. אז למשמעות, מה פתאום? יש צד לומר שגוי שמתגייר בסיוון או בתמוז ייקח ארבעת המינים, או יתקע בשופר, או יעשה יום כיפור בסיוון או בתמוז. התשובה היא שקורבן פסח לא שייך לחג המצוות. קורבן פסח הוא הדרך שבו בן אדם נהיה יהודי. כן, לכן יש גם מושג כזה של מקריבים פסח באייר, פסח שני. ולמה לא? למה לא? כי בואי, אוקיי, אזרח הארץ. אז האירוע הזה של להיות יהודי, כי אי אפשר להיות יהודי לבד, אבל האירוע הזה שאדם מתייעד, הוא נעשה בתוך המשפחה, והרעיון של זה הוא שאברהם אבינו הוא באמת דרן גדול מאוד, אני חושב. אברהם אבינו באמת מלמד שהעולם הזה, הטבעי, הוא המקום הראוי והנכון לנוכחות האלוקית. ולכן, הזכרנו את זה ביחס לעקדה מאוד חזק, כשאברהם אבינו יורד מהעקדה, כך כתוב בתורה, וילך אברהם אל נאורוב, וילכו יחדוב אל באר שבע. הוא הולך יחדוב עם עם אדוני מלך עמו. שמעתי, אמרתי את זה באיזה מקום, עד מישהו אמר לי, כן, הם עצרו בדרך באיזה קיוסק וקנו שם בירה. כן, הולך יחדוב עם עם אדוני מלך עמו. אברהם אבינו, הוא עניינו שהוא שני העולמות הם מחוברים אצלם. אין לו סתירה בין העולם העליון לעולם התחתון, הוא לא כהן לכל עליון, אלא הוא חי על הארץ, הוא אזרח של הארץ, והוא גם איש העולם, כן, הוא בונה משפחה, הוא מנהל מערכות יחסים, יש לו חברים, יש לו... מה? לא מצאתי, אני אמציא את זה, אני לא...
הוא הגיש להם
נשון,
כנראה שהוא אוכל יותר טוב.
לא, אני לא, אתה רוצה להמציא?
לא, כאילו, רואים שהיה לו אוכל טוב, איפה
יעקב? הוא הגיש לאורחים אוכל טוב.
לא, אברהם, לאורחים.
אני יודעת, אברהם אבינו. זה התפיסה שאברהם אבינו מוליד, זה התפיסה שאברהם אבינו מאמין. התפיסה שאברהם אבינו מעמיד היא התפיסה שמציגה את שהקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ, הוא ברא את העולם הזה, והוא חפץ בחסד צדקה ומשפט, והוא חפץ בעולם הזה כמו שהוא מעוניין לתקן אותו, ובזה המקום של, זה השליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם יצחק ויעקב, וזה חלק משמעותי בסיפור. אני רוצה להעיר הערה מעניינת על רש"י. כתוב בפרשת חייסורו, בסוף פרשת חייסורו, וייתן אברום בסקולה שלו ליצחוק, ולבני הפילג שהיא משר לאברום, נוסן אברום מטונויס, וישלחם מעל יצחוק בנוי בעודנו חי, קדמה לארץ קדם. אומר רש"י, שנתן להם מתנות, פרשו רבותינו, שם טומאה מסר להם. אז רש"י העתיק את זה מהגמרא בסנהדרין, ואני לא מבין, למה שאברהם אבינו ייתן לבניו שם טומאה? ואיך אתה עושה?
מה זה שם טומאה?
לא יודע, אבל אני מבין שזה משהו לא כל כך טוב. אז למה שאברהם אבינו ייתן שם טומאה?
כן,
נכון.
לא מתנה שאתה
פתח. אז אני רוצה להציע מה חז"ל מתכוונים, או לפחות מה רש"י מתכוון במבנה שהוא בונה. זה מאוד מאוד מעניין. כתוב בפסוק, ויתן אברום בסקול אשר לו ליצחוק, ולפני הפילג שימשר לאברום, נוסן אברום מטונויס. אז בקריאה פשוטה של הפסוק כתוב פה שאברום אבינו היה לו הרבה ילדים, היה לו ישמואל, והיה לו את בני כתורה, היה לו הרבה ילדים, ומכל הילדים האלה, היורש היחידי שלו היה יצחוק, ואת כל האחרים הוא הזיז הצידה. אמנם בפסוק בבני הפילג שאם לא נכלל ישמואל, אבל כן, הפסוק אי מפקיע גם מישמואל, ויתן אברום את כל אשר לו ליצחוק, הוא היורש העיקרי שלו, ובני הפילג שאם הוא נתן מתנות.
ישמואל לא נחשב בן פילג?
לא, כי הוא שלח אותם, בעודנו חי קדמה לארץ קדם, ותשמואל נשאר פה אחר כך. ישמואל זה סוגיה מורכבת שצריכים ללמוד אותה בעיון, בלדעת מה המשמעות שלה, מה הכוונה היא לשמואל לשמעתיכו. כן, על הפסוק לא ישמעאל יחיה לפניך, משה היה תמיד אומר, רק שלא יתאבד. כשהוא מתאבד, אנחנו משנים את המחיר. אבל זה מצחוק. זה בשביל ההומור, אבל אז בפשוט באים להגיד, יש לאדם ילדים, יש לו ילד אחד שהוא רוצה לשים אותו במרכז, הוא היורש, הוא ממשיך, ואז הוא נותן לאחרים, הוא נותן מתנות. אז מה זה כל אשר לו ליצחוק? את כל הרכוש שהיה לו, היה לו שברים וחמורים ועבדים ושפחות, רכוש גדול מאוד, את כל זה הוא נתן ליצחוק, ולהם הוא נתן מתנות, דברים קטנים וחמודים. נכון? אבל יש פה קושי בפסוק. כי הרי כשבייתן אברום אז כל השאלה ליצחוק לא מתמצא בשברים וחמורים ועבדים ושפחות. מתמצא בברית עם השם. אברום אבינו יחזיק בידו את כל הסוד של המציאות. את כל התוכן של המציאות. כן? הקשר עם הקדוש ברוך הוא ובעצם השליטה בעולם כולו, הזכות בעולם כולו. הקדוש ברוך הוא נתן לאברום אבינו להיות אב המון גויים. אז כל זה נכלל בויתן אברום אז כל אשר לו ליצחוק. ומה נכלל במתנות? כמה חבילות בגדים, כמה חבילות אוכל, אתה יודע מה, שוקולד שוויצרי טוב, יין צרפתי, כן, מה נדע?
מתנה זה מבטא דבר שהוא שולי אותם?
זה המשמעות כאן. מתנה זה משהו יפה וחמוד, אבל לא הדבר בעצמו. אם כשאנחנו נראים את זה ברמה הגשמית, זה מאוד ברור. אברהם אבינו היה איש עשיר גדול, את הרכוש שלו הוא השאיר ליצחק. הוא נתן להם דברים... מה? כן? אבל נשאלת השאלה, כיוון שאנחנו יודעים שהכל אשר לו הוא משהו מהותי, אז יודע, הפילגשים הופך להיות למאוד חסר... מה? זאת התשובה שלך בפשט. אני לא אומר שאתה לא צודק, אבל חז"ל הטריד אותם שיש איזושהי אי-סימטריה. כשאתה אומר לבן אדם, אדם נתן את הדירה שלו, את הרכוש שלו, את העסק שלו לבן האחד, ולאחרים הוא נתן איזשהו, לא יודע, מכונית יפה שהוא נשוא איתה לחוץ לארץ. אז זה פרופורציונלי, זה מתאים. אבל כשהקדוש ברוך הוא, כשאברהם אבינו נותן לבנו את כל מה שיש לו, והכוונה את כל העולם כולו, אז המתונס מאבדים את טעמם, אין לזה טעם. אומרים חסל... שם זה לא מופיע בניגוד ל... אולי כן, לא, אתה שואל, יכול להיות ששם צריך לחשוב גם מה הקו. שם גם כתוב, הוא היה כאשר תוריד, הוא פרק תאולי מעל צבורך. יש זמן שהאיסו מקבל את השליטה בכל העולם. יש מצב, יש מצב כזה.
אז לא נוגע את הענב הזה איכות, מי שמפרסם את הענב הזה איכות, להגיד שיש מקום לשם
תומה? שנייה, תחכה דקה, דקה, דקה. אני רוצה להציע לכם מה המשמעות של שם תומה. שם תומה זה כל הדרכים הנכונות והטובות שאפשר לנהוג בהם עם העולם, בלי הקשר עם הקודש ברוך. כל האופן הנכון לתפוס את המציאות, זה שם תומה. זה נקרא שם תומה. שם תומה, שם, אם אדם נותן לו עובד אזור שאין לו שום ערך, זה פסל שמשתחווים לו והוא לא משמעותי, זה לא שם, שום דבר, זה בדיחה. שם תומה זה דבר אמיתי, נכון, שהוא לא מכוון נכון. אפשר ברבות הימים, אולי הם יוכלו גם הם לכוון את זה נכון, להביא את זה ולצרף את זה. יש לבני הפילגשים, הקדוש ברוך הוא השאיר, אברהם אבינו נתן להם, מתון לו את זה. נתן להם דרך חיים שיש בה אמת ויש בה שלמות ויש בה יופי, היא בהכרח תומה, כי אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, אם זה לא מכוון לאמת הגדולה והאמיתית של הדברים, בהכרח זה, 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 לא, זה לא אמיתי. אני מצאתי לזה רמז בגמרא בשבס, גמרא מעניינת מאוד. מישהו רוצה להביא לי גמרא שבס לרגע? מעניין, הגמרא אומרת שכשמוישה קיבל את התורה בסיני, אז יש שם כמה מאמורים בסוגיה שם, בפי זה נמצא. כך כתוב פה, אומר המשוע בן לוי, בשור שירד מוישה מנפני הקודש, בורך הוא בו סוטן ואומר אלפונו וריבונו של אולם תוירו איך אני. אני לא רוצה ללמוד עכשיו את כל הסוגיה פה, את כל הפרטים, יש פה הרבה דברים שקשורים לזמן אחר. אומר לו, נסתי אלו אורץ, הולך אצל ארץ, אומר לו, תוירו איך אני, אומר לו, אלוהים, אבין דרכו. הולך אצל ים ואומר לו, איפה תוירו, אין עם עודי. הולך אצל תאוים, אומר לו, אין בי. וים אומר, אין עם עודי. עבודוין ומובס אומרו, באוזנינו שמענו שמעה, שמענו משהו שיש בו. אבדון ומוות, הם לא אומרים אין בהם את התורה. הם אומרים, יש משהו רחוק ששמענו, משהו הגיע אליהם. בסוף יש פה המשך, זה לא הנושא שלי כרגע המשך, אבל זה אומר שיש אופן מסוים, איך, זה לא, התורה בשלמותה ובאמיתה, צריכה את הנוכחות של הקודש ברוך הוא, את הברית עם השם וכו'. זה נמצא בויתן אברום אסכול אשר לא יהיה יצחוק. זה נמצא בישראל, וכל אום ישראל הצטרכו מי יותר ומי פחות להתקרב לעם ישראל, כדי ללמוד ממנו את האמת, מי ילמד לגמרי, מי ילמד קצת, מי ילמד רווח, למחצה לשם של הרביע, כל אחד כפי מידתו. אבל הקודש ברוך הוא, ברוך הוא אבינו נתן לבני הפילגשים את המקסימום שאפשר לתת חוץ מזה הדבר בעצמו. הוא נתן להם איך אפשר לנהוג בעולם, את הדרכי חוכמה, דרכי אבון, איך העולם הזה מתנהל, ואיך לפעול איתם, אבל אם זה לא מכוון לתכלית, זה בהכרח שם תומה. ככה אני חושב.
אבל איך אפשר? למה הוא לא אומר להם עוד? למה לאנשים שבאים אליו
לא היו
מספר, אבל
הם לא יכולים להם? לא, הוא ודאי סיפר להם. אל תדאג. הוא ודאי סיפר להם, הם יצטרכו להחליט, אם הם רוצים להצטרף, הם יכולים להצטרף. אני אגיד לך בעיין הזה דבר מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד כואב. שמעתי את זה, היה באחד החסידיות, נראה לי שכולם כבר נפטרו, כל השותפים בסיפור. אבל נפטר איזה אדמור לפני 50 שנה, והילדים שלו היה מחלוקת גדולה, מי יהיה הרבה. אז סיפר אחד הרבס, אמר שכתוב בפרשס, ואיש לך שאיסוב הולך בדרך והמלאכים פוגשים אותו והם שואלים אותו מי אתה, אז הוא אומר אני נכד של אברום והם נותנים לו מכות רצח, ואז הוא אומר אני בן של יצחוק, נותנים לו מכות רצח, הוא אומר אני אח של ינקב, ככה אז תלך בשלום. אז הוא אומר אני לא מבין, האיחוס של אברום של יצחוק זה כלום כלום ושל ינקב זה הכל? התשובה היא פשוטה, זה הפשט בחזל, אם אתה אין לי כלילה זה הפשט שאתה מתחרה עם הרבה, אם אתה אח של, אם אתה נכד אז אתה הפשט שמתחרה עדיין עם ינקב. אם אתה אח של יעקב, אתה יכול להיות בסדר גמור. זה ממש הפשט בחזל, במדרש. שהבעיה הגדולה של, כל מי שמגיע, הוא שואל למה, מי שמגיע לאוהל של אברהם אבינו, יכול להתקבל באהבה ובכבוד, ויכול לקבל כפי מידתו. יהיו כאלה שיתקבלו את התורה לגמרי והתגיירו, יהיו כאלה שיקבלו שבע מצוות לנויר, יהיו כאלה שאפילו לא את כל שבע מצוות, רק קצת ידיעת השם באיזשהו מקום, הכל מבורך, הכל אפשרי והכל טוב, כל אחד כפי מידתו. אבל הבעיה היא שכל מי שמגיע צריך להבין שהאור נמצא במקום אחד. וזה מאוד קשה. זה הבעיה הגדולה של ההיסטוריה.
זה לא שם תומו, זה יכול להפוך לשם תומו.
לא, לא, כמו שזה, זה שם תומו.
אז אברהם אבינו לא הבן אדם שייתן הרע מין נגד אמונת
האלוהים. אני לא חושב שהוא נתן הרע שלו, נתן את המקסימום שאפשר לתת למי שלא מוכן ולא יכול לעמוד מול השם.
מה זה, אפילו לדבר שוף ממנו מלבדו?
עוד הפעם, הוא לא נותן, הוא נתן את המקסימום שאפשר לתת למי שעד כמה שהוא יכול להשיג את שם השם, אם הוא יבוא להתקרב, יהיה, למה זה קשה? הוא שואל, למה זה קשה? למה זה לא דומים לאנשים שמגיעים בבית של אברום? כי בעצם הם עומדים על השאלה אם זה הם או אנחנו. אם הם לא מוכנים להיות מספר, לבוא ללמוד מעם ישראל, אז אין ברירה אלא לתת להם שם תומים. וזה לימוד גדול מאוד הדבר הזה.
זה לא כשפים, זה
איך לחיות,
זה נכון.
זה גם
כשפים. הכשפים נכנס, ככה עובד כשפים. זה שפם של הכשפים. זה השפם של כל התאומות בעולם. כל התאומות בעולם הם הניסיון של בני אדם, והניסיון גם הטוב והחכם. אחת הדוגמאות היפות זה דור הפלוגי. דור הפלוגי רצו דבר מאוד נכון. רצו לחבר את האנושות לאחת. אבל הם רצו לעשות את זה כשבמרכז שמים את האדם, ולא את השם. הדבר הזה מביא לחורבן. זה שם תאומה. המקבילה של דור הפלוגה זה בימים ההם יהיה נכון בהר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. כן, מגדל גדול במרכז העולם, רק ההבדל הגדול הוא ששם השם השם נמצא שם ובאים ללמוד את התורה שלו. אבל אם רוצים ליצור מערכת, המערכת יכולה להיות טובה ויפה עם הרבה מאוד דברים, כל זמן ששם השם לא נמצא במרכז זה שם תאומה.
אבל עבודה זרה זה לא של
תאומה. זה המזרח
הרחוק. מה?
יכול להיות.
עבודה זרה זה לא של תאומה.
עבודה זרה יכולה להיות גם עבודה, זה מה שקורה יהושע, מה שקורה לאנשים שמנסים לבנות את הדבר בלי לשים את המרכז, את נקודת המרכז באמצע, בהכרח זה מגיע לכל מיני עיוותים. איפה העיוות יהיה? אין מה לעשות, אי אפשר, זה לא יכול להיות נכון, לכן זה שם תאומה. אתה שואל אותי עבודה זרה, יש עבודה זרה שהיא סתם בדיחה, שהיא לא שם תאומה ולא שם כלום. עבודה זרה שיש בה ממש שמשקפת איזושהי תפיסה, היא שם תאומה.
אז פרוי שהוא לא הסכיר לקבל שם השם, אז הוא לא השתמש בשם תאומה?
אני לא יודע אם פרוי היה בו משהו, היה בו משהו, כן, יכול שכן. אני לא יודע, אני אומר שההדגשה של חז"ל פה למדרש, זה איפה נמצאים המתנות ביחס לכל אשר לא ליצחוק. בעוד שבפשט, כל אשר לא היה כוונה, כל הרכוש שלו, והמתון הוא איזה אריזות יפות וחמודות שאברהם אבינו נתן לבני הפילגשים.
תקלי.
דברים, לפי מידתם, אני יודע בדיוק מה הכוונה, אם זה מכונית יפה או זה, בעומק כל אשר לא כולל את כל המציאות כולה, והמתון הזה כולל דרך תפיסה והתייחסות רצינית למציאות שהיא לא אמיתית עד הסוף. יש בה שם תאומה. זה מה שרצינו לומר היום.
איך אתה מחבר את זה עם עניין של ה... כאילו, אין...